עשרה דורות מאדם ועד נוח להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכיסין ובאין עד שהביא עליהם את מי המבול. עשרה דורות מנוח ועד אברהם להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכיסין ובאין עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. עשרה דורות מאדם עד נוח, זוהי פרשת בראשית, ועשרה דורות מנוח עד אברהם, זוהי פרשת נוח. שתי הפרשות האלו, שבהם אנחנו עוסקים, הם למעשה המפתח לא רק לכל ספר בראשית, אלא לכל עבודת השם שנדרשת מאיתנו. אז ננסה קצת להתבונן בדורות האלו, מאדם עד נוח, נוח עד אברהם, ונראה איך הדברים מגיעים לעבודת השם היומיומית שלנו. זוהי סוגיה שכבר פעם נגענו בה, ננסה להרחיב אותה, לראות אותה יותר לעומק. אחת הפרשות המרכזיות בפרשת בראשית, זוהי פרשת הנחש. אומרת לנו התורה בקטע השני, בפרק ג', והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים. ויאמר אל האישה, כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה לנחש, מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. ואומר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, ויהיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו, ותאכל, ותיתן גם לאישה עמה, ויאכל. עניינו של הנחש שמופיע בתחילת ספר בראשית למעשה מלווה אותנו גם בהמשך כל התורה כולה. בפעם השנייה שאנחנו מוצאים את הנחש בקטע השלישי בדברי חז"ל, כאשר האחים זורקים את יוסף לבור, נאמר וישליחו אותו הבורה והבור ריק, אין בו מים. דורשים חז"ל, מים אין בו כדי לעשות קו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. זוהי הפעם השנייה שבה אנחנו מוצאים את הנחש. פעם נוספת, בתחילת ספר שמות, בקטע הרביעי, ויען משה, אשר הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו ללכת לדבר עם פרעה, ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. כי יאמרו, לא נראה אליך השם. ויאמר אליו השם, מה זה בידיך? ויאמר מתה. ויאמר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה, ויהי לנחש. וינס משה מפניו. ויאמר השם אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למתה בכפו. אז הנה שוב הנחש, משה לא מאמין שאפשר בכלל לדבר עם פרעה, שיש מי ששומע בכלל, ומה שעוזר לו להבין שיש כן דרך להגיע לפרעה, זה המטה שנהפך לנחש, והנחש שחוזר ונהפך בחזרה למטה. פעם נוספת שמוצאים את הנחש, ערב הכניסה לארץ בקטע החמישי, וייסעו מאור ההר דרך ים סוף, לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוהים ובמשה, למה העליתנו ממצרים, למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח השם בעם את הנחשים, עוד קו, השרפים, וינשכו את העם, וים התמרב מישראל, ויבוא העם אל משה, ויאמרו חטאנו, דיברנו מה השם הוא בך, התפלל אל השם, ויסר מעלינו את הנחש. ויתפלל משה בעד העם. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרה ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך, וראה אותו וחי. ויעס משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה. אם נשך הנחש את איש, וביטל נחש הנחושת, וחי. שאלתנו הראשונה היא, מדוע דווקא הנחש נבחר מכל בעלי החיים להופיע מספר פעמים בתורה? פעם ראשונה בחטא אדם הראשון, פעם נוספת בבור אצל יוסף, אצל משה, שזה עוזר לו להבין שהוא יכול ללכת לדבר עם פרעה, וערב הכניסה לארץ, כאשר העם מתלונן, והקדוש ברוך הוא לא מקבל את ההתלוננות הזאת, הוא שולח בהם נחשים. והשאלה היא, מה מיוחד בנחש שמלווה את העולם מבריאתו ועד ערב הכניסה לארץ? למה דווקא נחש? הקדוש ברוך הוא יכל היה לשלוח אריות, נמרים, שיקו בעם ויפילו בהם עם רב. לא, הקדוש ברוך הוא בוחר בדווקא לשלוח את הנחש. אז מדוע הנחש נבחר להיות זה שמלווה את העולם מבריאתו ועד ערב הכניסה לארץ? שאלה נוספת, בתחילת הפרשה שלנו בקטע השישי, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח, ויולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. כותב רש"י בקטע השביעי, בדורותיו יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן, אילו היה בדור צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק. ואילו היה בדורו של אברהם, כדי לעשות קו, לא היה נחשב לכלום. ודברי רש"י מאוד קשים, כי נוח חי בחיי אברהם 58 שנה, כמניין נוח. אבן עזרא כותב שאברהם אבינו פוגש את נוח במגדל בבל. שניהם נפגשים במגדל, אברהם היה בן בוני המגדל. הוא ברח משם, כי הוא חיפש, והוא הבין ששם הוא לא ימצא את התשובה לבורא שמיים וארץ. אבל בהתחלה הוא חשב אולי כן, ושם הוא פוגש את נוח. ויש עוד הרבה חזלים שאברהם ונוח נפגשים. אז אם בשעת פטירתו של נוח, אברהם אבינו היה בגיל 58, כמעט שליש מחיי אברהם, אז מדוע חזל שרש"י מביא אותם אומרים לנו, אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום? הרי נוח היה בדורו של אברהם, לא שנה ולא שנתיים, 58 שנים. אז מה הכוונה בדברי חזל אילו שרש"י מביא, אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום? אלה הם שתי השאלות שבהם אנחנו מבקשים בסייעת הדשמיה לעסוק בתחילת ספר בראשית. שוב בקיצור נמרץ, שאלה ראשונה, מדוע דווקא הנחש מלווה את העולם מבריאתו ועד ערב הכניסה לארץ יותר מבעלי חיים אחרים? ובית, מה הכוונה בדברי חז"ל על נוח, אילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום? הרי הוא היה בדורו של אברהם 58 שנים. אז בואו נלך לאט לאט ונראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאים שיורד עד אלינו לזמן ולימים שבהם אנחנו נמצאים. מיד אחרי החטא הקדוש ברוך הוא מעניש כל אחד לפי חלקו. לאדם נאמר, קוץ ודרדר תצמיח לך האדמה. לאישה נאמר בעצב תלדי בנים, ולנחש בקטע השני כדאי לסמן את הפסוק, פסוק י' ד', ויאמר השם אלוקים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. מאוד מובן העונש שמקבל הנחש, אפר תאכל כל ימי חייך. כי עניינו של העונש, כפי שמסבירים כל בעלי המוסר, הקדוש ברוך הוא אומר לנחש, לא רוצה לראות אותך, לא רוצה לשמוע ממך, לך, איפה שאתה הולך, יש לך אוכל. אפר יש בכל מקום. עולה לגג, מזונותיו עמו, יורד לארץ, מזונותיו עמו. לך, אל תחזור יותר. עונש כבד מאוד. אבל מה הכוונה? על גחונך תלך. איזה עונש יש בזה שהנחש הולך על הבטן, על גחונו? אולי הוא הולך קצת יותר לאט. יש אבל הרבה נחשים שמסוגלים ללכת במהירות של 20 קילומטר לשעה. מפחידים את כל חיות השדה. אז איזה עונש יש כאן? ההסבר הוא, מי שהולך על הבטן ולא יכול ללכת על רגליו, חייב ללכת בצורה עקומה. חייב ללכת בזיגזג. הוא לא יכול ללכת ישר. פירושו של דבר, אומר הקדוש ברוך הוא לנחש, תבין, לא רק אני לא רוצה לראות אותך, כל מי שיראה אותך יעבור את הכביש לצד השני. כי אף אחד לא רוצה עסקים עם בעל חי שצורת הליכתו מלמדת על אישיותו. אחד שהוא כולו זיגזג, חושב דבר אחד, עושה דבר אחר, אומר דבר אחד, עושה דבר אחר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנחש, העונש יהיה כל כך גדול שגם בני האדם יתרחקו ממך. אף אחד לא ירצה להתקרב אליך. הצורה שבה אתה הולך מלמדת. זה מסוכן להתקרב. איך אומרים בסלנג? הרבה פעמים על בני אדם, תיזהרו ממנו, הוא נחש. זה הגנאי הכי גדול שאפשר לומר. תיזהרו, הוא נחש. זה מרתיע את כולם. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנחש. אם כך, נלך צעד קדימה. מצאנו את הנחש פעם נוספת. בפרשת שמיני, בקטע השמיני, כל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא, לא יאכל, כל הולך כדי לעשות עיגול על גחון, וכל הולך על ארבע, עד כל מרבה רגליים, וכל השרץ השורץ על הארץ, לא תאכלום כי שקץ הם. אז בין בעלי החיים שהם שקץ, זה הנחש. אבל איך קוראת לו התורה? כל הולך על גחון. ושנתבונן טוב במילה גחון, נגלה שהוו של גחון זוהי וו רבתי. הוו היא ארוכה. אומרת על כך הגמרא בקידושין בקטע התשיעי, לפיכך נקראו ראשונים סופרים, שהיו סופרים כל אותיות שבתורה, שהיו אומרים וו דגחון, חציין של אותיות של ספר תורה. והשאלה המתעוררת היא, מה גילו הראשונים? שהוו של המילה גחון זה האמצע של התורה. והגילוי הזה הוא גילוי כל כך גדול, שזה נתן להם את התואר המיוחד סופרים. מה המיוחד בזה? כל ילד עם קצת סבלנות יגלה שהוו של המילה גחון זה בדיוק האמצע של התורה. אז מה המיוחד שהראשונים נקראים סופרים בגלל זה? ההסבר, הוא אומר המהרש"א, ונאמר את דבריו רגע בעל פה, כל דבר שקורה בעולם אפשר לגשת אליו, לראות אותו משני כיוונים. כיוון אחד, דרך אחת, דרך המשקפיים שלנו, דרך העיניים שלנו. שאני בודק דבר לפי הראייה שלי, אז היום אני רואה כך, מחר אני רואה אחרת. דברים משתנים כל הזמן. כשאדם רואה דברים לפי איך שהוא מרגיש, לפי איך שהוא רוצה לראות, מה שקורה לו בסוף, שהוא מוצא את עצמו, הולך על הבטן. כי הכל משתנה. היום זה כך, מחר זה אחרת, אז הוא הולך פשוט בזיגזג. יש עוד דרך שאפשר לראות דברים שקורים. וזה, אני הולך איך שרבותיי לימדו אותי, איך שרבותיהם לימדו אותם, אני משתדל כמה שיותר להיות צמוד, מחובר למסורה שעוברת מדור לדור. כשאדם הולך אחרי המסורה, כשאדם הולך אחרי רבותיו, גם אם קשה לו, גם אם הוא לא מבין, גם אם זה נראה לו בדיוק הפוך, בסופו של דבר הוא יגלה שהוא הלך, הולך וילך בדרך הישרה. לכן, כאן בדיוק זה האמצע של התורה. וו דגחון. וו זה ישר. האות וו של המילה גחון היא ארוכה יותר. היא יותר ישרה. היא בעצם באה ללמד אותנו תכלית. אומרת התורה. איך אתה רוצה ללכת? ישר אחריי, גם אם אתה לא מבין, גם אם זה קשה, או אחריך, אחרי מה שאתה מרגיש, מה שאתה מבין. כשהאדם הולך אחרי מה שהוא מרגיש ומה שהוא מבין, הוא יגלה שבסופו של דבר הוא הולך על גחון, על הבטן. הוא הולך עקום. אבל אם תלך אחריי, אומר הקדוש ברוך הוא, תמצא את עצמך הולך ישר. אם כך, זה פילי פליין. בא הנחש, אומר לאישה בקטע השני, פסוק ב', והנחש היה ערום מכל חיית השדה, פסוק א', אשר עשה השם אלוקים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר, כדי לעשות קו, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. האישה הייתה צריכה להגיד לו, מיד, שקרן, הקדוש ברוך הוא מעולם לא אמר, הקדוש ברוך הוא ציווה ויצב השם אלוקים את האדם מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע אל תאכל. מהו ההבדל? פשוט אמר, אז הוא אמר. אז מה אם הוא אמר? אמר פירושו של דבר זה קשה לי, הוא בא להכביד עליי. ויצב, ויצבנו השם אלוקינו לטוב לנו כל הימים. אבל מה אומרת האישה? ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי עץ אשר בתוך הגן כדי לעשות קו, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו. אמר אלוקים. קדוש ברוך הוא מעולם לא אמר, הוא רק ציווה. וזה הבדל גדול מאוד. אמר פירוש הדבר, הוא סתם רוצה לעשות לי את החיים קשה. שלא יהיה לי נוח. ציווה בדיוק להפך, לחיותינו, לתת לנו חיים נכונים. שהנחש שומע שהאישה מבינה את הציווי האלוקי כאמירה, הוא אמר, אומר הנחש יופי, היא רואה במשקפיים שלה. אז היא רואה שהקדוש ברוך הוא אמר ולא ציווה. אז היא גם רואה שהקדוש ברוך הוא אמר שאסור גם לגעת בעץ. הקדוש ברוך הוא מעולם לא אמר שאסור לגעת. אומר הנחש יופי. אז הנה, היא נוגעת, ומה קרה? לא קרה שום דבר. היום היא נוגעת, אחר כך היא אוכלת, ומיד אחר כך מה קורה לה? היא נופלת. כי היא הולכת אחרי מה שהיא מרגישה. אחרי מה שהיא מבינה. ולכן זה פילי פלאים. איך קראו לה לפני החטא? אישה. איך קוראים לה אחרי החטא? חווה. אומר התרגום, תרגום אונקלוס, שהמילה נחש, בארמית התרגום של המילה נחש, זה חווי. למה? שוב, הנה, הלכת אחרי מה שאת מרגישה, מה שאת מבינה, אז את הבנת שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא לא אמר. הבנת שאפשר לגעת, הנה, לא קרה כלום. אז היא נוגעת, היא אוכלת והיא נופלת. בדיוק אותו מצב שבו נמצא הנחש אחר החטא, זיגזג. לכן נקראת שמה חווה על שם הנחש. אותו דבר קורה אצל יוסף, אבל בכיוון הפוך. יוסף נמצא בבור, הוא יודע שמהבור הזה הוא יצא. כי הבור מלא נחשים ועקרבים, מלא. והוא לא מת. אז יוסף מבין, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבין בדיוק מה שאתה אומר לי. אני מבין שמחר אני יוצא מהבור הזה. ואני יותר מבין שאני גם הולך לפגוש את האחים שלי יום אחד. שאני אפגוש אותם, אני לא אגיד להם, מחרתם אותי, רציתם להרוג אותי, הנה עכשיו אני מחזיר לכם בחזרה. מה פתאום? לא אתם מחרתם, לא פרו קנה, יש בעל הבית. אני לא יעניש אתכם. הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך שתוציא אותי מהבור מלא נחשים, אני לא אהיה כמו נחש. אני לא אשפוט את האחים שלי איך שאני מרגיש, איך שאני מבין. אני לא יעניש אותם. זה לא התפקיד שלי. זה הנחשים שבתוך הבור, שמלמדים את יוסף לא להיות נחש. לא להגיב לפי איך שמרגישים, אלא לפי איך שצריך. אותו דבר עם משה. משה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין. חבל על הזמן. אתה שולח אותי לפרו? זה לדבר לקיר. אין לי מי לדבר. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה אמרת? אין לי מי לדבר? מה אתה מחזיק ביד? מטה. עכשיו מה? זרקת אותו ומה זה? נחש. עכשיו בחזרה מה זה? מטה. הבנת? פירושו של דבר אתה צודק. אם אתה הולך אחרי מה שאתה מרגיש, אחרי מה שכתוב בעיתון, אחרי מה שמשדרים בטלוויזיה, אין שום סיכוי. אין שום סיכוי לעמוד מול פרו, אין שום סיכוי לצאת ממצרים, אין שום סיכוי בכלל. חבל על הזמן, אתה צודק. אבל זה רק אם אתה הולך אחרי העיניים שלך, אחרי מה שאתה מרגיש ומה שאתה מבין. אבל אם אתה תלך אחריי, אתה תראה שאפשר לדבר עם פרו, ואפשר להוציא את כל ישראל ממצרים. אז תחליט, מה אתה רוצה ביד? מטה, ישר אחריי, או נחש, אם אתה הולך אחרי מה שאתה מרגיש. אומר משה, הבנתי, אני רוצה את המטה. ואם המטה הזה מקים את מצרים, אם המטה הזה קוראים את הים, ואת המטה הזה מניחים בקודש הקודשים, שהיו עולים לרגל, כל עולי רגלים היו רואים את זה, כדי שכל אחד יחזור הביתה ויזכור, לא תמיד מבינים הכל, לא תמיד קל, אבל כשיש את האמונה בקדוש ברוך הוא, הולכים ישר, ובסופו של דבר מגיעים. בדיוק אותו דבר, אנחנו מוצאים ערב הכניסה לארץ. ערב הכניסה לארץ, שוב פעם, כל העם מתלונן, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, אין לחם, אין מים. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה? ככה רוצים להיכנס לארץ? בלי אמונה, בלי שום ביטחון? צריכים לעבור שיעור שנקרא נחש. הקדוש ברוך הוא שולח בהם את הנחשים, וזה הפעם היחידה בתורה שכתוב, והיה מות עם רב מישראל. פסוק ו', והיה מות עם רב מישראל. ואז יש את נחש הנחושת. וכי נחש ממית, וכי נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו גוברים היו מנצחים. בשעה שישראל היו מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפים מהנחש. הקדוש ברוך הוא ביקש ללמד את העם ערב הכניסה לארץ. מי שחושב שיכול להיכנס לארץ ולהסתכל על כל מה שקורה דרך המשקפיים שלו, חבל שייכנס. זה מאוד מפחיד, מאוד מסובך, מאוד קשה. מי שמוכן ללכת אחריי מוזמן. עם סבלנות הוא יגיע והוא יראה שזה המקום הבטוח וזה המקום שאפשר ללכת בו ישר, ישר. זה הסיבה שהנחש מלווה את העולם מבריאתו ועד ערב הכניסה לארץ. כדי להחדיר בנו את האמונה, כדי להחדיר בנו את הביטחון. אם הולכים ישר אחרי הקדוש ברוך הוא, גם אם לא תמיד מבינים, מגיעים. אבל אם הולכים אחרי מה שחושבים ומה שמרגישים, בטוח לא מגיעים משום מקום. אם כך, זה פילי פלאים. העולם נחרב. מי שנשאר, נוח, אשתו, בניו ונשי בניו. הם יוצאים לעולם חדש. אומרת התורה בקטע ה-11. והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפו. וחם הוא אבי כנען. שלושה אלה בני נוח ומאלה נפצה כל הארץ. ויחל נוח איש האדמה. ואיתה כרם. ויש מן היין. וישקר. ויתגל בתוך העולה. ויר חם אבי כנען את ערוות אבי. ויגד לשני אחיו בחוץ. ויקח שם ויפת את השמלה. וישימו על שכם שניהם. ויחו אחורנית. ויחסו את ערוות אביהם. ופניהם אחורנית. וערוות אביהם לא ראו. ויקץ נוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. ואם זה לא מובן, הדגש שהדגשנו בפסוקים, הנה, חזל בקטע ה-12, בגמרא בסנהדרין. דריש עובר גלילה, י"ג ווין נאמרו ביין. 13 פעמים מופיע האות וו, מיד שנוח יוצא מהתיבה. מה כתוב כאן? בפילי פלאים. נוח יוצא לעולם חדש. הוא יכול לבנות את העולם ישר, בצורה אמיתית, בצורה נכונה. מה עשית נוח? למה התחלת עולם עם נטיית קרם? יין זה דבר חשוב, אבל יין זה גם דבר מסוכן. על יין מברכים, על יין מקדשים, אבל יין גם יכול לגרום לשכרות, להוללות. למה בחרת להתחיל בדבר שיש לו שני צדדים? למה לא בחרת להתחיל בדבר ישר? איבדת את ההזדמנות שהייתה לך. איבדת העולם. יכלת להתחיל עולם חדש, ישר עד הסוף. איבדת את ההזדמנות. וזה פלאי פלאים. חז"ל אומרים, מהו היה אותו עץ שאכל אדם הראשון בקטע ה-13? נתניה רבי מאיר אומר, אותו אילן שאכל אדם הראשון ממנו גפן היה. למה דווקא גפן? גפן זה העץ היחיד שגדל בצורה עקומה. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, שאתה מסתכל על העץ, תזכור, זה אתה, כי האדם עץ השדה. זה המירר שלך, זה המראה, תגדל ישר. מעץ הדעת, טוב ורע, אל תאכל. זה לא אתה. אתה לא רואה שזה עקום? אל תיגע בזה, אל תאכל את זה. סליחה, אל תאכל. האדם אוכל ונופל על עץ הגפן. ונוח, שמתחיל עולם חדש, בדיוק אותו דבר, גם הוא נופל על אותו עץ, על הגפן. עד שמגיע אברהם אבינו, עמודו של עולם, ועליו נאמר בקטע 14, והייתה אשל בבאר שם, והיקרא שם בשם השם אל עולם. של אכילה, שתייה, ליווי, לינה. אברהם יודע לבחור עץ שמלמד את האדם את הישרות, את הדרך שהולכים בה בצורה הנכונה, את האשל. מי שבוחר את האשל הוא זה שיכול לקרוא בשם השם אל עולם. זה היה אברהם אבינו. ולכן ערב הירידה לגלות, בלילה האחרון של יעקב בארץ ישראל, אומרים חז"ל בקטע ה-15, וישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבה, להיכן הלך? אמר רב נחמן, הלך לקוץ ארזים שנטע אברהם זקנו בבאר שבע, שנאמר והייתה אשל בבאר שבע. הלילה האחרון של יעקב בארץ ישראל, זה תחנה בבאר שבע. הולכים לקוץ ארזים של סבא ולהביא אותם למצרים. למה? כי יעקב ראה ברוח הקודש שהעתידים בניו לצאת ממצרים, והעתידים בניו לבנות משכן, והקדוש ברוך הוא יצווה איך יבנו את המשכן. עצי שיטים עומדים, יש שיטה שעומדת, את זה אפשר לבנות רק פסוקים בקטע ה-16, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים, כל קרשי המשכן, פסוק הפחת, והבריח התיכון בתוך הקרשים, מבריח מן הקצה אל הקצה. יש איזשהו עץ בפנים שמחבר את כל הקרשים. נאמר על כך ביונתן בן עוזיאל בקטע ה-17, ונגרה מציע בגול וחיה, משלביש הקורה, הבים, העץ שנכנס באמצע כל העמודים, מסייפה לסייפה, מקצה לקצה, מאיפה הוא בא, כדי לעשות קו מן אילנה דנציב אברהם בבאר הדשבה. וכד עברו ישראל ית ימה, כתום על חיה ית אילנה, המלאכים קטעו את האילנות האלו וטלקו לימה, זרקו את זה לים, ואבת פי על אנפה מיה, וזה צף על המים, ואבי מלכה מכריז ואמר, דינו אילנה דנציב אברהם בבאר דשבע. זהו מהאילן שנטע אברהם בבאר שבע, את זה לקחו, ועם זה בנו את המשכן. זה השיטה שהתחילה אצל אברהם. הוא ידע לבחור את השיטה האמיתית שמראה על החיבור בין שמיים וארץ. נוח חי עוד בחיי אברהם 58 שנה, אבל נוח אחרי המבול חי 300 שנה. ולא שומעים ממנו כלום. אחרי שהוא נפל בקרן, הוא איבד את עולמו. הוא עוד חי, אבל בלי לעשות כלום. לכן אומרים חז"ל, אילו היה בדורו של אברהם, מה שאלנו? הרי הוא היה. התשובה היא, הוא לא היה. הוא חי בדורו של אברהם, אבל מעבר לזה, הוא לא היה כלום. אברהם הוא זה שלמד להנהיג את העולם בצורה הנכונה. הוא זה שמוביל עכשיו את העולם. לא נוח שיצא מהטבע. הוא איבד את ההזדמנות בנטיית הכרם. אצל אברהם זה נשאר. ולכן אומר לנו הנציב בהקדמה לספר בראשית, זה הספר הנקרא ספר בראשית. נקרא בפי הנביאים ספר הישר, כמו שנאמר בגמרא בעבודה זרה, על שני המקראות, אחד ביהושע, הלא היא כתובה על ספר הישר, ובספר שמואל, ללמד בני יהודה קשת, הנה היא כתובה על ספר הישר. מפרש רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים, שהרי בלעם אומר, תמות נפשי, תמות ישרים. שואל הנציב, ויש להבין הטעם, למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים, ולא צדיקים, ולא חסידים? הרי להיות ישר, זה obviously, זה דבר בסיסי, צדיק, חסיד, רב, ראש ישיבה, זה טייטל. מה זה ישר? זה כלום. וגם בלעם, מה פתאום אומר, תמות נפשי, מות ישרים? מה המיוחד בזה? אומר הנציב, דילקתי כמה שורות, וכדי לסמן את השורה הבאה, בשבח ישר, נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא, בחורבן בית שני, שהיה דור עיקש ופטלטול, ופירשנו, שהיו צדיקים, חסידים, עמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. על כן, מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם, שהוא צדוקי ואפיקורס. ובאו על ידי זה לשפיכות דמים, ולכל הרעות שבעולם, עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר הוא, ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר, גם בהליכות עולם, ולא בהקמימות, אף על גב שהוא לשם שמיים, שזה גורם חורבן הבריאה, והריסות יישוב הארץ. המעלה הגדולה של האבות, לא שהיו רק צדיקים, לא שהיו חסידים, אלא שהיו ישרים בהליכות עולם. ידעו איך לחבר את הכל לאבינו שבשמיים. ולכן כל שבת, אחרי נשמת כל חי, לפני השתבח, מה אנחנו אומרים? דבר ראשון, בפי ישרים. אחר כך צדיקים, אחר כך חסידים, אבל קודם ישרים. איך אמרנו בערב יום כיפור, עם זה נכנסנו ליום הקדוש, אור זרוע לצדיק. אבל יותר מזה, רוצים להגיע לשמחה, יש דרך אחת, ולישרי לב שמחה. יש את הישרות, אז מגיעים גם כן לשמחה. זה היה אצל אברהם. הוא נוטל שכר כונה, הוא מלמד את העולם את סוד הישרות. איך מגיעים לדבר כזה? אומרת לנו התורה, איך זוכים לאותה ישרות? מלמדת אותנו התורה בסוף התורה. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. רש"י, בקטע 20, זכור ימות עולם מעשה בראשונים שהכעיסו לפניו. ואם אני לא יודע, אומרת התורה, שאל אביך ויגדך. ואם גם אבא לא יודע, תלכו ביחד לזקניך ויאמרו לך. מה קרה בדורות ראשונים? בדורות ראשונים מצאנו מספר חורבנות. א', מבול, ב', דור הפלגה, ג', דור אנשי סדום. שלוש דורות עם שלוש חורבנות. דור המבול, דור הפלגה ודור אנשי סדום. ולנו יש מצווה לזכור ולא לשכוח מה היה, מה היה יכול להיות ולא קרה. יש פה דבר פלאי פלאי פלאי. דור המבול היה לו פוטנציאל, פוטנציאל, להראות שהמציאות של העולם היא תורה. כל הקיום והמציאות של העולם היא תורה. ומעניין, אם דור המבול היה ראוי לקבל תורה ולהראות זוהי המציאות של העולם, מי הוא נותן התורה? משה. אומרים חז"ל בקטע 21, משה מן התורה מניין? איפה משה רמוז בתורה? זאת אומרת, איפה השורש של משה בתורה, שנאמר בשגם הוא הבשר? זה הפסוק שקראנו בקטע 22, אתמול, ויאמר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם, ערב המבול, בשגם הוא הבשר. בשגם, אומרים חז"ל, בגימטריה משה. הגמרא בחולין. והיו ימיו 120 שנה. אם דור המבול הוא דור פוטנציאלי לקבל תורה, משה בפוטנציה נמצא שם. לכן לאוזן שומעת, למה קוראים לו משה? כי מן המים משיתיו. מאיזה מים? של המבול. מה שיצא מדור המבול, מה שנשאר לנו מדור המבול, זה משה. כי מן המים משיתיו. הוא יצא אחר כך. ולכן, כאשר הקדוש ברוך הוא נותן את התורה על ידי משה, נאמר בגמרא בזבחים בקטע 23, כשניתנה תורה לישראל, היה קולו של הקדוש ברוך הוא הולך מסוף העולם ועד סופו. וכל מלכי עובדי כוכבים, אחזתן רעדה בהיכליהם. ואמרו שירה, שנאמרו בהיכלו, כולו אומר כבוד. נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע. ואמרו לו, מה כל ההמון אשר שמענו? שמה מבול בא לעולם כדי לעשות קו? אמר להם, השם למבול ישר. כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם. אז מה זה? מה כל ההמון הזה ששמענו? אמר להם, חמדה טובה יש לו בבית גנזיו, שהייתה גנוזה אצלו, תתקעה דורות, קודם שנברא העולם, וביקש ניתנה לבניו, שנאמר השם עוז לעמו ייתן. זאת אומרת את התורה, מיד פתחו כולם ואמרו השם יברך את עמו בשלום. אז מצד אחד, מי שראוי לקבל תורה, מקבל תורה. מי שלא ראוי לקבל, מה הוא חושב שהוא הולך לקבל? מבול. רק הקדוש ברוך הוא הבטיח, לא יהיה יותר מבול. אלה שני הצדדים. או מים של מבול, ששוטפים את הכל, או מים של תורה. זה דור המבול. יכלו לגלות לעולם שהמציאות של העולם, קיום העולם, זה תורה. אבל זה לא מספיק. אפילו שיודעים שקיום העולם זה תורה, צריך להבין את התורה בצורה הנכונה. אנשי דור הפלגה, הם יכלו ללמד את כל העולם איך לומדים תורה בצורה נכונה. כי כל אנשי דור הפלגה היו שפה אחת ודברים אחדים. לא היה שום בעיות של קומוניקציה. הייתה שפה אחת. אבל בכוח הזה הם השתמשו לבנות מגדל, להחריב את העולם. מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא בלל את שפתם. מה נשאר לנו מכל מגדל בבל? תלמוד בבלי. שזה מסביר את התורה שבכתב. ואז מגיעים לדור השלישי, אנשי סדום. אנשי סדום השחיתו. מה הייתה ההשחתה שלהם? אין שום יחס, אין שום קשר, אין שום עזרה, אסור לתת אפילו מלח, כלום. שום עזרה מאחד לשני. לכן, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא שרף את הכל, הכל התפורר, לא נשאר כלום. מה בכל זאת יצא מסדום? מי יצא מסדום? לוט, מואב ודוד. מה דוד אומר על עצמו? ואני תפילה. תפילה זה היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הדרך להגיע לאותה ישרות של אברהם היא לדעת שמציאות העולם היא תורה, והדרך להבין את המציאות הזאת היא תורה שבעל פה, המסורה, מה שרבותינו מלמדים אותנו. אז הולכים ישר ישר, ואז נוצר יחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז מגיעים למצב, תרם יקראו ואני יענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. את זה מבקש את התורה שנזכור, זכור ימות עולם, לזכור מהחורבן מה יכול היה להיות, ואת מה שיכול היה להיות לאמץ ולחיות ביום יום שלנו. שמציאות העולם היא תורה, והדרך להבין אותה היא תורה שבעל פה, ואז נוצר יחס של תפילה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן פלאי פלאים, נאמר בחז"ל על הפסוקים בקטע 25 פסוק ד', אלה תולדות השמיים והארץ ואי ברעם. שמים לב למילה תולדות, היא כתובה עם שני וווים, תולדות. אומרים חז"ל בקטע 24, אמר רב שמואל בר נחמן, כל תולדות שנאמרו בתורה, הכוונה היא בתנ"ך, חסרים. תמיד תולדות עם וו אחד, בר ממטרין, חוץ משניים. אלה תולדות השמיים והארץ, ואלה תולדות פרץ, בקטע 26. פרץ הוליד את חצרון, חצרון את רעם, וכך הלאה, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד, ומדוד גואל. קדוש ברוך הוא ברא את העולם ישר. אלה תולדות וו, מראה על ישרות. אלה תולדות השמיים והארץ. האדם איבד את מקומו. מאוד מעניין, באיזה יום הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? ביום וו. הקדוש ברוך הוא ברא אותו ישר, כדי שהאדם ילך ישר, אבל האדם איבד את הישרות. איבד את מקומו. מאז אין יותר תולדות עם וו. מתי זה יתגלה בחזרה? באלה תולדות פרץ. פרץ הוליד את חצרון, את רם, את עמינדב, את ישי, את דוד, ומדוד יצא גואל, בן דוד, המשיח. אומר רב צודיק הכהן מלובלין, משיח בגימטריה נחש. כי הגואל, הוא יחזיר את הישרות בחזרה. אותו עולם עקום, אותו עולם מעוות, שהולך עקום, יחזור ויהיה ישר, והישרות תתגלה ברגע שיתגלה בן דוד, ברגע שיתגלה משיח. זה ההקדמה לספר בראשית. ואת זה יודע דוד טוב מאוד. את זה יודע דוד שזוהי העבודה שמוטלת על כל אחד ואחד. ולכן אומר לנו דוד פלאי פלאים בקטע 27, למנצח בנגינות על השמינית, מזמור לדוד, מזמור שכולם מכירים בעל פה. השם, על באפך תוכיחני, על בחמתך תייסרני, חנני השם כי אומלן אני, רפאני השם כי נבלו עצמי, ונפשי נבלה מאוד. יש פה בעלה גדולה שחוזרת על עצמה עוד פעם, ואתה השם, עד מתי? שובה השם, חלצה נפשי, הושיעני למען חסדך. למה הושיעני למען חסדך? מה פתאום? פסוק זין, יגעתי בהנחתי, אשחה בכל לילה מיטתי, מכל לילה יגע נאנח, מיטה מלאה בדמעות, אשחה בכל לילה מיטתי בדמעתי, פרסי אמסה. מה זה אמסה? הכל רטוב. אבל אומרים הקדמונים, אמסה, ראשי תיבות, אדם, מבול, סדום, הפלגה. כל הנפילות הגדולות. אומר דוד, אני למדתי מכל הנפילות הגדולות, מכל המגדלים הגדולים שנפלו, מכל הטרגדיות הנוראות שקרו, למדתי מחטאו של אדם שאכל מאותו עץ שהיה עקום, למדתי מדור של מבול, מדור של סדום, מדור של הפלגה. ולכן, מה שאני מבקש הקדוש ברוך הוא, שמע השם תחינתי, ואז השם תפילתי ייקח, יבושו ויבעלו מאוד כל אויביי, ישובו יבושו רגע. אנחנו מובטחים בזה שיבושו ויבעלו מאוד, אבל מה שנדרש מאיתנו לדעת, ללמוד מדורות ראשונים, לדעת את חטאו של אדם, חטא מבול, חטא הפלגה וחטא סדום. שאת זה יודעים, וכשאת זה לומדים, אז מבינים כמה מעלה היא אותה מידת הישרות שסבא אברהם עם סבתא שרה מבקשים ללמד אותנו, ורק מכוח זה אפשר להיכנס לספר בראשית ולצעוד קדימה. שיש את הישרות הזאת, שכל עניינה אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה פשוטה, אמונה תאורה, אין מה להיבהל, אין מה לחשוש, אין ממה לפחד. זה נראה מסובך, יהיה עוד יותר מסובך. נראה קשה, יהיה עוד הרבה הרבה יותר קשה. וכאן יהיה נקודת המבחן. עד כמה אנחנו מחוברים לסבא אברהם, עד כמה אנחנו יודעים ללכת בדיוק כמוהו. גם הוא הלך בעולם שכולם צחקו עליו, שהיה נראה חסר סיכוי. הזקן הזה עם הזקנה, הם יבנו עולם חדש. והנה, הם נהפכו להיות עמודו של עולם. גם משה רבינו למד את זה דרך המטה. היה נראה חסר סיכוי. אין שום סיכוי, זה מסתבך מיום ליום. וזה עוד יותר הסתבך. אבל שמשה רבינו נשאל מה הוא רוצה להחזיק ביד, מטה או נחש, הוא הבין בדיוק מה הוא צריך להחזיק. ונדע גם אנחנו להחזיק באותו מטה שהחזיק בו משה, באותו מטה שקרא לנו את הים, אז גם בנו יתקיים, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, ויתקיים בנו במהרה, שמע השם תחינתי, השם תפילתי ייקח, יבושו ויבעלו מאוד כל אויביי, ישובו יבושו ואגב. ערב טוב.